חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? קריר בחוץ, נא לנסוע בזהירות. לכל המבודדים למיניהם, איך הבית? חמים ונעים, תאריכו את זה, יש כאלה עכשיו, כן. בקיצור, אנחנו בעזרת השם לעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש, כאשר אנחנו נדבר על מספר דברים, נדבר על אתגרים, ננסה לראות למה יש כאלה שקופצים על כל אתגר, וישנם כאלה שנמנעים כמעט מכל אתגר. מה מניע את אלו, מה מניע את אלו? למה יש אנשים שמשתנים יותר בקלות? לעומת יש אנשים ש... אתה יודע מה? כאילו לא זזים. תקועים אי שם באולימפוס שלהם, לא זזים. קצת מתייאשים מעצמם אולי אפילו, קצת לא מאמינים שזה אפשרי אולי. נדבר על כמה דברים מתוך הפרשה כמובן. ננסה לראות למה דורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא שיש להם כל טוב, אבל לא יחסרו כל טוב. נקרא איזשהו מאמר מרגש שכתב בחור שניצל מתאונת דרכים. ובסופו של דבר ניגע בכמה פרטים מעשיים, כיצד אפשר בעזרת השם, אולי גם להאריך ימים בעזרת השם, למה לא? כן, טוב. ומה נתחיל? בואו נתחיל מההתחלה. מה הכוונה מההתחלה? בואו נגיד ככה, היום היה ציפור. יום אחד היא עפה לעצמה ונחה על איזשהו ענף. היא ישבה על הענף והרגישה בטוח ומסודר סך הכל. כל החיות הרעות מסתובבות למטה והיא למעלה. ברוך השם, הרגשה טובה, הרגשה נעימה. אבל לפתע התחילה להתרגש שערה. השערה טלטלה את העץ והענף עליו עמדה הציפור עמד להישבר. על משום מה, כאשר התבוננת על הציפור, לא ראית מבטי אימה בעיניה, לא ראית דאגה בליבה, ומשום מה היא נשארה רגועה. למה? הרי תראי זה רוח! תראי זה סופה! איך היא לא מתרגשת? הענף שעליו היא עומדת יכול להישבר. מה יקרה אם הוא יישבר? מה היא תעשה? איך היא תסתדר? איך היא נשארה רגועה? אז כמובן שהציפור הזאת היא בעצם משל עבורנו. כל אחד מאיתנו בשלב מסוים בחייו מגיע למעין זו הנחלה וזו ה... כאילו, למנוחה ולנחלה. אז זאת אומרת, לא באמת מנוחה ונחלה, אבל אתה יודע, מרגישים, ברוך השם, יש לי עבודה, מצאתי ישיבה, איזה שינוך, כאילו, אתה יודע, אתה מרגיש, ברוך השם. אבל בשלב מסוים תתחיל סופה, והסופה מטלטלת אותך מכאן לשם, משם לפה. פתאום כל מה שהיה בטוח עד עכשיו לא ממש בטוח. פתאום אתה מתחיל להתבלבל, פתאום אתה מתחיל להתרגש, פתאום אתה מתחיל לדעת מה, איך יהיה, איך אני אסתדר, מה יהיה מחר, איך אני, מה עם האומיקרון, מה עם הגל הזה, האם כולם ידבקו או לא? טוב, אז אתה לא יודע מה קורה. איך אפשר להיות כמו הציפור? להישאר רגוע ושלב. בואו נלמד מהציפור הזאת שני דברים. האחד, למה היא נשארה רגועה? אני אגיד לכם. דבר ראשון, היא יודעת היסוד הבא. מה שעזר לי, תקשיבו טוב, מה שעזר לי להגיע עד הענף הזה, הוא יעזור לי להמשיך מהענף הזה. שוב פעם, מה שעזר לי להגיע לענף הזה, הוא יעזור לי בעזרת השם להמשיך מהענף הזה. ומה זה קשור אלינו? אני אגיד לכם. כי למעשה מה שהביא אותנו עד כה, ולא משנה לאן הגענו, אם זה לישיבה הזאת, אם זה לשידוך הזה, אם זה לבית הזה, לא משנה מה. מי שעזר לנו להגיע עד פה, יעזור לנו להמשיך מפה. אז במקרה של הציפור, זה גם הכנפיים שלה, נכון? הכנפיים שלה עזרו לה להגיע לענף הזה, והכנפיים הללו ימשיכו לעזור לה גם מהענף הזה בינינו. היא לא איבדה את הכנפיים שלה. במקרה הטוב היא רק איבדה, אם היא מאבדת, את הענף שהיא עומדת עליו. בסדר. גם אנחנו. לא משנה מה חס ושלום קורה, זה יכול להיות הפרנסה, יכול להיות הזה, לא משנה מה קורה, לדעת שמי שעזרנו להגיע עד לפה, קרי, דבר ראשון, סייעתא דשמיא, דבר ראשון, האמונה והביטחון שלנו, למעשה זה חלק, זה כנף אחת. כנף שנייה, גם היכולות שבורא עולם חנן אותנו. לכל אחד מאיתנו יש ראש, לכל אחד מאיתנו יש מה שנקרא כישורים, תחומי עניין, תחומי התמחות. בעזרת השם, מי שעזר לך לבוא עד פה, הוא ימשיך לעזור לך מפה. ולדעת ולקחת בחשבון שיהיו תקופות קשות. הרי זה מה שקרה בקריאת ים סוף. למה צריך קריאת ים סוף? תכף להסביר לי. אז נכון, כדי להטביע את המצרים בים, בסדר, כדי לקחת את השלל גם מה שהם לא נתנו לנו, בסדר. אבל יש פה עוד שיעור מאוד חשוב, שימו לב טוב. בואו נחזור שנייה לרגע ליציאת מצרים. תנסו להיכנס לנעליים של יוצאי מצרים, תחשבו איזו הרגשה אדירה, אחרי 86 שנה של שיעבוד, תקופות קשות מאוד, כאשר המצרים מחלים בעם ישראל, ועם ישראל נענק תחת עול הגלות. פרעה שוחט ילדים, השם ירחם, 150 בבוקר, 150 בלילה, עינויים על עינויים שלמים, ואז משה רבינו מגיע ומתחיל את המכות, וברוך השם, איזו הרגשה, הנה יש תקווה, תקשיב, זה מתקדם הדבר הזה, ומכת דם, וצפרדע, וכינים, ועוד מכות, ועוד מכות, ואני לא מאמין, זה אטרקציות, מכת ערוב, כאילו, מה הולך כאן? כל כך הרבה בעלי חיים, ומכת אחרי זה, גם ממשיך לברד ולחושך, והם מגיעים למזכת בחורות. סי המכות, אוכלים קורבן פסח, הם תואמים טעם גן עדן בכבש הזה, עזוב אותך, תן לי לפרק פה איזה תלם, כמו עם צלעות, אתה לא מאמין. הכל מוכן, מותניהם חגורים, תבינו עם המקלות עומדים, ואז יציאת מצרים בבוקר, מעין איזשהו, תחשוב, מיליוני אנשים, משה רבנו אומר להם, אחריי! השערים של מצרים נפתחים, מקום שעבד לא יצא ממנו בחיים, סגור ומסוגר, שומרים, אלפי אלפי שומרים מצרים, כולם עומדים דום ומצדיעים לעם ישראל, אתם יוצאים מכאן ביד רמה. זו הרגשה של התעלות, זו הרגשה של... תקשיב, לא הייתה הרגשה כזאת משחר ימי בראשית. אין, לא היה מצב של שמחה אדירה, של עם שלם שיוצא משעבוד, מגלות. לא סתם יצא לטיול בחול, חס ושלום להבדיל. לא שהוא יצא עכשיו סתם לזה קייטנת אמהות. הם יוצאים ממצרים, אתה מבין את זה? משאירים את כל הזיכרונות, את כל הטרגדיות, את כל הכאב לב, כאילו הכל מאחורנית. ואחרי שאכלנו טוב איזה כבש, חבר'ה יוצאים. אבל לא יעברו מספר ימים, או ליתר דיוק שבוע, שמגיעים לים סוף. והנה הבעיות מתחילות עוד פעם. אתה אומר, ריבונו של עולם, די, די. כאילו זה אתה יצאנו ממצרים, תן לפחות חודש, חודשיים, ליהנות. תראה קצת, לנשום אוויר, תן לנו קצת עליה, ליהנות מהחופש. לא, שבוע לאחר מכן מגיע גל האומיקרון. לא קשור, נכון, אבל הרעיון הוא, חשבתם שהקורונה עברה, חשבנו ליל סיום המסכות, תמיד, יאללה, נפש, לא נפש, נשף, סיום המסכות היה פעם. זהו, והנה בבקשה. פתאום כל אחד לידך משתעל, או עם נזלת, כל אחד משתעל, אתה מסתכל עליו, אה, מה קורה פה? אומיקרון, אומיקרון. יופי! אז מה יהיה? מה יהיה פה בעוד שבוע? עוד שבועיים, שיא הגל. וואו, וואו, וואו. אז קודם כל, נא להירגע. כי מי שעזר לנו עד עכשיו, הוא יעזור לנו מעכשיו. ומי שעזר לנו עד עכשיו, זה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, כידוע, חיסונים אומרים, מסכות, רעשנים, וכן הלאה. ובעזרת השם, אנחנו בתקופה טובה, ט"ו בשבט שבוע הבא, חג לאילנות, אנחנו בתקופה של לבלוב, תקופה של בעזרת השם. אוקיי. אז מצד אחד, אז למה באמת היה קריאת ים סוף מיד אחרי יציאת מצרים? למה לא באמת המתין בורא עולם כביכול? תראה איזה חודש חודשיים, תן להם אחרי זה, זהו, מה? לא, יש פה יסוד שצריך לחזק אותנו, והיסוד הזה זה בורא עולם תמיד יחזיר אותנו, נקרא לזה לפרופורציה. בלשון החוב קוראים לזה אל תעוף על עצמך. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה בריר שאתה מרגיש על הסוס. ייתכן ואתה שוכח חס ושלום כביכול את הקדוש ברוך הוא. תשמע, הכל ברוך השם בסדר. הילדים בריאים, הכל בסדר, אז אל תיגע רק, אל תפריע. יוטט לך בורא עולם, אל תשכח אותי. אל תשכח אותי. לכן זו העבודה שלנו, להתחזק בדברים הללו, יקיריי, לדעת שברור שיש טלטולים ויש אומיקרונים, ואומיקרון זה יכול להיות רק זן אחד מתוך, תבין, בעיה לבורא עולם לעשות כל מיני זנים, תת זנים, וריאנטים, מגריאנטים. אז העבודה שלנו זה לא לשכוח להתחזק. אתה רואה מה קורה בדרום עכשיו, מה זה דוץ, מה זה דוץ? דוץ זה הדבר הכי איום ונורא בצבא. דוץ, פירוש דבר דוץ דדי. תבין, חייל שנהרג בשדה הקרב, או אתה מרגיש, אתה יודע מה, בשעת מילוי תפקידו. בכל זאת, נלחם, חרף את נפשו, אתה יודע, מת על ידי גוי. תשמע, הוא יכול, אפשר להגדיר אותו כהרוג מלכות, אבל שזה קורה ברגע שחבר יורה בך חס ושלום, תחשבו איזה היום ונורא זה. להכל, כל מי שקשור לזה, זה שירה וזה שירו בו, וההורים השני הצדדים, והחברים לפלוגה, ויואו, יואו, יואו. מה זה אומר לנו? אז אולי כל אחד מאיתנו צריך להיזהר לא לפגוע בשני, אתה מבין? לפעמים, אתה יודע, מלא אויבים, בסדר, אבל איש את רעהו חיים בלעו, מה יהיה איתנו, יקיריי? אז קודם כל, שאנחנו צריכים להתחזק בין אדם לחברו, אנחנו צריכים באמת להשתדל לא לפגוע ולא להעליב ולעזור אחד לשני ולתמוך אחד בשני. אז אני חוזר לציפור הזאת. הציפור הזאת יודעת שני דברים. האחד, אמרנו שהיא לא מתרגשת גם אם עכשיו הסופה תשבור את הענף שהיא עומדת עליו, כי היא יודעת שיש לה כנפיים שהביאו אותה עד פה, יעזור לה מפה, נהדר, גם עבורנו. השגחת השם יעלינו תמיד, השגחה פרטית, פרטית, פרטית. תראו שדבר, אין מצב בעולם שמי שיכול לפגוע, להציק, לצער אותך אם לא נקצב, אין כזה דבר. ומצד שני, אם יש איזשהו צער, אפילו תכלית איסורים, אתה מכניס את היד לכיס, רצית להוציא 2 שקלים, צריך 3, הכל זה מכוון משמיים, הכל זה מדוקדק, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אין אדם מדביק את חברו באומיקרון אם לא נקצב לה משמיים. זהו, אז מצד אחד האמונה צריכה אותנו חזקה, והאמונה והביטחון שלנו שהביאו אותנו עד לפה, יביאו אותנו מפה בעזרת השם. מצד שני, הציפור לא מתרגשת כי יודעת שזה לא הענף היחיד בעולם. שקט, הכל בסדר. לא ענף הזה, יהיה ענף אחר. אז בחורה יצא לשידוחים והבחור לא רצה, או ההפך, הבחור יצא והבחור לא, בחורה לא רצתה, בסדר. יש עוד עצים, עוד ענפים, הכל בסדר. לא אלמן ישראל, אין מצב בעולם שאין תחליף למשהו. לכל דבר יש תחליף. רק לפעמים, אני אומר לכם, אם כבר בענפים עסקינן, ישנו סיפור שפעם אחת היה איזשהו מלך שקיבל בז. בז זה לא כאילו, יש איזה בז כזה, לא בז, זה אוף דורס. ויש כאלה, יש בז, יש נץ, יש כמה שהם משתמשים בהם גם כמו תחרויות או לספורט כזה. אז הביאו לאחד המלכים בערב הסעודית בז, בז, בז. אבל הבז הזה לא זז מהמקל ששמו אותו עליו. כאילו איזה עצלן פדלה. הביאו כל מיני מומחים לבזים, ניסו לדבר איתו בשפה יפה, ניסו ביד קשה, כלום. הבז הזה, בטטה, לא זז, לא זז. הביאו פסיכולוגים של בזים, לדבר לשורש נפשם, אולי אמא שלך לא חיבקה אותך שאתה קטן, זה הסיבה שאתה לא זז. וכן הלאה וכן הלאה, עד שהגיע הגנן, ואמר להם, אמר לה, קיסר, למלך, אתה רוצה, אני יכול להעיף לך את הבז. אמר לה, חמוד שלי, היו פה המומחים הטובים בעולם לבזבזים. אומר, תן לי 5 דקות, נו, תשחרר. אומר לו המלך, קיבלת, תן. ואחרי 5 דקות, אכן, הבז היה באוויר. ניגש אליו המלך, וואו, 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 איך זה יכול להיות? תקשיב, טובי המומחים היו פה. איך עשית את זה? עונה לו הגנן, אני פשוט מאוד. חתכתי את הענף שעליו ישב הבז, ולכן הוא אף. מה זאת אומרת? לפעמים בורא עולם גם חותך לנו איזה ענף כדי שנתחיל לזוז, כדי שנתחזק, כדי שנצא מאזור הנוחות שלנו ונגדל. הבנתם? ולכן מה באמת מבדיל את האנשים שקופצים על כל אתגר לעומת האנשים שכמובן נמנעים מאתגרים? נכון, אתה מכיר את אלה שכביכול הולכים על בטוח? עזוב אותך, למה להסתכן? עזוב אותך, למה עכשיו? יש את אלה שחיים על האתגרים, כאילו, תבין, תן לי איזה אתגר חדש. אם זה אתגרים בלימוד, אם זה אתגרים בלהבדיל בעסקים, בכל מיני דברים. אז בואו נגדיר את זה ככה, שנסכים שאתגר זה קשה. בואו נהיה אמיתיים, אתגר זה קשה. אף אחד לא חושב שאתגר זה קל. גם אלה שקופצים על האתגרים וגם אלה שלא קופצים על האתגרים מסכימים שאתגר הוא מאתגר, מה שנקרא, אתגר הוא קשה. אז למה יש כאלה שקופצים עליו ויש כאלה שלא? אז בואו נגדיר את זה, שמה שמבדיל ביניהם, זה לא האם האתגר הוא קשה או לא, ודאי שאתגר הוא קשה. אבל הללו עבודה עבודה זרה, והללו עבודה עבודה זרה. סתם, זה לא קשור, זה היה במצרים. אלא, השאלה איפה הפוקוס שלך? מה זאת אומרת? האם אתה מתרכז, האם את שמה את הדגש על הקושי, או את שמה את הדגש על התוצאה החיובית? מה זאת אומרת? הרי כל אתגר אמור להיות לו איזושהי מטרה מסוימת, אנחנו לא מחפשים סתם לסבול, אלא אנחנו רוצים לשדרג את עצמנו במשהו, ואתה אומר, תשמע, כדי לשדרג צריך לעבור קושי מסוים, אתגר מסוים. אז מי שקופץ אל האתגרים זה אלו שמסתכלים על הסוף, על הסיכוי, נגדיר את זה ככה, ואלה שנמנעים מאתגרים מסתכלים על הסיכון, על הקושי, על איך נעשה את זה, מה, איך נסתדר, הבנתם? לכן אם אתם רוצים להתקדם בחיים, צריך להבין שברור שיהיה אתגרים, ברור שיהיה קריאת ים סוף. חייב להיות קריאת ים סוף לפני מתן תורה. וקריאת ים סוף זה בחינה שיהיו לך מצרים אחוריך, חיות רעות מצדדיך, וים מלפניך, מי העומד? ולכן העבודה שלך תהיה איך אני צולח את האתגר הזה. אז קודם כל, איפה המיקוד שלך? האם המיקוד בתוצאה הרצויה או על הקושי של ההתחלה? בואו, עשינו פעם איזה סרטון כזה, ששאלנו אנשים, מהו הכלי הכי קשה בשטיפת כלים? מה הכלי שהכי קשה לשטוף בשטיפת כלים? מה אתם אומרים? אז יש רצו להגיד לי, סירים, הרב, סירים, זה כבד. יש אמרו, מה פתאום? כוסות, כוסות. להכניס את היד בפנים, אתה יודע, זה קשה. יש אמרו, מחבטות, כי אתה יודע, כל מיני דברים שנשרפו שם. אני רוצה להגיד שהכלי הכי קשה בשטיפת כלים הוא הצלחת הראשונה. הבנתם? תחשבו על זה. הכי קשה זה פשוט להתחיל. כי אחרי שאתה מתחיל, אתה יודע, זה כבר זורם, הכל זורם. אבל לקום מהכיסא, או לקום ולהתחיל לשטוף, לפתוח את הברז, ומים קרים, וכאילו, אז הצלחת הראשונה הכי קשה. אז קודם כל להבין ש... איך אפשר באמת להתקדם בחיים? אז קודם כל בואו תמצאו לכם אתגרים. אבל חשוב למצוא אתגרים לא קלים מדי, ולא קשים מדי. אז זאת אומרת, מצד אחד, אל תיקחו אתגרים קשים מדי, שלא ישברו אתכם. כי אז תגידו, הנה הרב, ניסיתי. לא הולך לי, הרב, עזוב אותך, בוא נרד מזה. זה לא בשבילי, לא בשבילי ללמוד בישיבה, לא בשבילי, לא יודע מה, לסיים את השס, או לא יודע מה. כי למה? מה קרה? למה נשברת החמוד שלי? כי מן הסתם, לקחת על עצמך, או לקחת על עצמך משהו קשה מדי. מצד שני, אל תיקחו אתגר קל מדי, כי א', זה לא יספק אותך. אתה לא תרגיש שאתה גדל. ג' זה לא באמת ישנה את המציאות כל כך. אז תחפשו לעצמכם אתגרים ברמה הנכונה. ואם קשה לכם להחליט לבד מה המסוגלות שלכם, תתייעצו עם הרב שלכם או דמות שמכירה אתכם, איך אפשר להתקדם. אבל תתקדמו. אל תישארו אותו דבר. לא משנה באיזה תחום, תדאגו שאתם כל הזמן גדלים. לכן בט"ו בשבט, כי האדם עץ השדה. אדם צריך כמו עץ לגדול כל הזמן. ואנחנו רוצים ללמוד מהשרף שעולה בעצים, שאתה רואה שכבר מתחיל ההכנתה, ומתחיל קצת פריחה של עצים, ואנחנו נברך בחודש ניסן את הברכות, אבל עכשיו לא רואים שום פרחים עדיין, נכון? אלא רואים תחילתו של פוטנציאל. אז גם פה תקבלו על עצמכם איזשהו אתגר שיקדם אתכם. ותבינו, אני אומר לכם, זה יהיה קשה. אבל כשאני אומר לכם, זה יהיה קשה, אז אתם צריכים להבין שברור שזה קשה. כי אם הצלחה הייתה באה בקלות, אז כולנו היינו מצליחים. אתה מבין? אם הצלחה, ולא משנה באיזה תחום, תורה, לימודים, עסקים, או מה שתרצו. אם הצלחה הייתה קלה קלות, אז כולנו היינו מצליחים. אז למה יש כאלה שמצליחים ויש כאלה שלא? כחזל, כמו שאמרו לנו, וראיתי בני עלייה והם מועטים. למה? כי ברור, זה קשה. אז מי שיהיה מוכן לתת את העבודה, הוא זה שיצליח, ומי שלא, אז לא. אז איך אני אעזור לך להתחיל לעשות משהו בחיים? תתמקד בתוצאה החיובית. מה תזכה אם? אוקיי? תתמקד בסוף, בחיובי. דבר נוסף, אנשים מחליטים, מוקדם מדי, זה לא בשבילי, אני לא מסוגל. מי אמר? מי אמר שאתה לא מסוגל? אז אני אומר לך, שאולי אתה מסוגל הרבה יותר מה שאתה חושב. אולי אתה מוותר לעצמך יותר מדי בקלות. זאת אומרת, לצורך העניין, אוקיי, נכשלת בטסט אחד. מי אמר שלא תצליח בטסט הבא? אוקיי, בחורה לא רצתה אותך בשידוך. בסדר. שידוך הבא? זאת אומרת, אל תכלילו. זהו הרב, אני כבר לא אתחתן, אני לא אצליח. אני הייתי אומר לעצמכם ככה, א', תבדקו את המיקוד, אמרנו, תתמקדו בסיפוק, בגדילה, בשיעור. דבר שני, תקחו אתגרים ברמה הנכונה. דבר שלישי, אם אתם לא בדיוק יודעים מה אתם מסוגלים לכם. דבר רביעי, תפרגנו לעצמכם. במידה והצלחתם במשהו, עשיתם את היד, סיימת, למדת משמר שלם, למדת את המסכת, לא יודע מה וכן הלאה, סיימתם מסכת מגילה, לא מגילה, מה למדו בדף ימי עכשיו, עכשיו מתחילים עם מועד קטן. אז בקיצור, אתה מתחיל, אתה סיימת משהו, תחגוג לך סיום מסכת בשבילך, שתרגיש, תקשיב, עשיתי את זה. גם אם לא, תזכור שתמיד תמיד יש סיבה. שיר חדש של מרדכי שפירא.
איך עוד יום מתחיל מחדש, מחפש את האור שמעט נעלם את הדרך הזאת. אני מכיר כבר בחיים צריך להפנים, יש רצור משוב, רק ככה גדלים באמת, זה פשוט רק ככה שווים אליך, וכל יעבור כי השם יעזור, כמו תמיד כי לי עולם חסדו. שמיים פונה ופתאום מתגלה שזה התפקיד של החושך. הכל יעבור כי השם יעזור, כמו תמיד כי לי עולם חסדו. תמיד יש סיבה להיות בשמחה, תראה את הטוב כמה טוב סביבך.
תמיד יש סיבה להיות בשמחה, תראה את הטוב כמה טוב סביבך.
הטוב סביבך תמיד יש סיבה להיות בשמחה.
טוב, תמיד בשמחה, תמיד סיבה ותמיד להיות בשמחה, אוקיי, הבנו בעזרת השם, אבל לא קל תמיד להיות בשמחה. אתה יודע, אבל אני רוצה לקרוא לכם איזשהו, כמו מאמר כזה שמישהו שלח לנו, היה לנו בתוכנית בהשראה יומית, יהודי בשם אלי רוזנפלד, שלפני כ3 שנים עבר תאונת דרכים קשה. קודם כל, שהשם ישמור על כולנו בדרכים, בפרט מי שנוסע עכשיו, סעו בזהירות. גשם בחוץ, תורידו קצת הרגל מהגז, תשמעו את התוכנית, ובעזרת השם נדאג. שאני לא אשכח, יום שני הקרוב, בעזרת השם, לפני הגל הגדול של האומיקרון, יש לנו סדנה של CBT. סדנת CBT, כן, סדנה קצרה, יום אחד, אבל מרוכז. אופ, לפנים. זה גם נשים, גם גברים, אבל האמת שהמקומות של הגברים כבר סגורים נראה לי. אז נשאר עוד מקומות בודדים לנשים. מה כבר סדנת CBT? CBT זה בעצם שיטה שכולנו מכירים את הרעיונות מאחוריה, אבל את הכלים כדאי ללמוד איך ליישם. לפירוש הדבר, כמו שאמרתי, פירוש הדבר. זאת אומרת, הכל נתון לפירושים. כל דבר שקורה לי בחיים, כל אירוע, הוא בעצם פוטנציאל. איך אני אתייחס אליו? מה אני אעשה לגביו? איך אני אפרש אותו, זה תלוי בבן אדם עצמו. ופה בעצם מגיעה השיטה ללמד אותנו איך להסתכל נכון על דברים. איך לפרש דברים נכון, איך להתייחס אליהם נכון, וממילא, כלומר שהדברים שאנחנו נחשוב, ישפיעו על הרגשות שלנו, ישפיעו על המצב רוח שלנו, וישפיעו גם על המעשים והתוצאות שלנו. אז איך משנים את דפוסי החשיבה המעוותים של האדם? איך עולים על זה שאנחנו בעצם חושבים קצת לא נכון? כאילו, מה קרה לנו? ומלך אפשר לשפר את מצב הרוח בצורה דרמטית, למרות שהמצב בחוץ לא משתנה, אלא המצב בפנים הוא זה שיקבע את המצב רוח שלנו. איך עושים את זה ואיך לא? כל זה ועוד בסדנה שלפנינו. אז מי שרוצה, יום שני הקרוב, עדיין נצטרף. טלפון אחד לכל הפרטים, יום שני פתח תקווה במקום שלנו. אנחנו עושים שם את הסדנאות, אז מי שרוצה פרטים על הסדנה של CBT, 5 שעות או 6 שעות יותר נכון, אקדמיות. זה מ5 בערב עד 22:00 רצוף בסדנה אינטנסיבית, לקבל את כל הכלים שאפשר בזמן קצר, אבל מתוקצב, כאילו מתומצת. טלפון אחד לכל הפרטים, רשמו. סדנת CBT איתי כמובן מההתחלה עד הסוף. קצת לקבל כלים שעל הצד, ואתה יודע, יהיו בבידודים, אז לפחות נדע מה לחשוב ואיך להסתדר. אז כך, טלפון הוא 053-436-1311. אני חוזר, סדנת CBT ביום שני הקרוב, סדנת ערב לגברים ונשים בהפרדה מלאה, אבל נראה לי שהמקום של הגבר, מקומות של הגברים תפוס כבר סגור, מקומות של אנשים עדיין נראה לי available, קצת יש איזה אחד, יש כמה מקומות. בקיצור, אז טלפון 1-053-436-1311. חזק וברוך. יפה. בקיצור, בוא נקרא לכם עכשיו באמת את הפוסט הזה ששלחו לי, את ה, כמו מאמר כזה. אבל תקשיבו טוב, והאזינו, האזינו. הוא היה אצלנו בתוכנית, בחור בשם אלי רוזנפלד, לפני 3 שנים עבר תאונת דרכים קשה. מה שקרה, תכף אספר לכם את התאונה שלו, לא על אף אחד מישראל. כמובן שאני מברך את כולנו לאריכות ימים ושנים, בעזרת השם בלי יוצא מן הכלל, אריכות ימים ושנים. תיסעו לשלום, תחזרו לשלום, תמיד בריאים ושלמים, שהשם ישמור על כולנו, כולנו, כולנו. אוקיי. ונאמר אמן. לפני, הוא 3 שבועות היה בבית, ואחרי 3 שבועות מהתאונה, בעצם הוא כותב את מה שהוא כותב, כקריאה לאנשים להיזהר בדבר הזה שקוראים לזה מכונית. בסדר? כי הוא אומר, בגלל ההרגל שכחנו שהדבר הזה הוא כלי קטלני ומסוכן. אימאלה. טוב, בוא נקרא לכם. הכותרת של המאמר שלו הייתה, לפני 3 שבועות, נהרגתי בתאונת דרכים, לא על אף אחד מישראל. בסדר? רחמנא ליצלן, הכותרת שלו הייתה ככה, זו כותרת דרמטית כזאת, שלפני שלושה שבועות הוא נהרג בתאונת דרכים. ועכשיו הוא אומר, למי שזה עוד לא קרה, בואו ואני אגיד לכם איך זה מרגיש. הוא אומר פשוט כלום. פשוט חסר כאב, אפס מחשבות, אתה לא יודע שאתה מת בכלל, לא סבלתי ברגעים האחרונים, אובדן הכרה, וזהו, שם זה נגמר. זאת אומרת, הוא מתאר את חס ושלום, לא אף מסרב את הרגע של המוות שלו, כביכול, טק, נגמר. הודיעו בחדשות על התאונה, חבר לעבודה העת לקראת הרכב המעוך, וזיהה שזה הרכב שלי. הוא ועוד אזרחים רבים יצאו בניסיון לעזור, הודעות טלפוני, מי לא היה שם, מד, עזק, איחוד הצלה, משטרה, שירותי הצלה וכבאות, אנשים לא האמינו, עוד לא יקלו, רגע אחד אומר, יש לך שיחה שאתה צריך לעשות עוד חצי שעה, כשתגיע הביתה, מטלות מחר בבוקר, יש לך עוד להתעצבן על הילדים שיכנסו למיטה, ורגע אחד בשגרה של יום שחול, סתמי, ורגע אחד, רגע אחד אחרי, לא, לאף אחד מסרד, אתה כבר לא אדם חי. מה, תבינו איזה פחד זה. זה לא חס ושלום מחלה, אני כבר, זה עכשיו אני מוסיף, זה לא כתב. הוא מסביר לי, בתוכנית הוא הסביר ש... זה לא חס ושלום שיש מחלה, אתה יודע, אז אנשים מכינים את עצמם מראש. אוקיי, הוא כך וכך. אוקיי, המצב מדרדר. אוקיי, השפזו אותו. יש איזשהו תהליך שאתה מכין את עצמך קצת נפשית עד כמה שבכלל אפשר. בתאונת דרכים לא לאף אחד מישראל. זה ברגע אחד. הלוויה יצא, הוא כותב, עוד באותו הערב. הבכי עדיין לא מלוטש בשלב הזה, זה בכי של הלם, צעקות, זעקות. ואחר כך בשלב מאוחר יותר מגיע שלב ההבנה והעיכול הנורא מכל. אתה יודע, פתאום קולטים שמרחם. אתה יודע, שקורה איזה אסון, אתה אומר לעצמך, כאילו, אולי זה לא קרה. אולי זה סתם, וברוך השם, הכל יהיה בסדר, והוא יתקשר, וכאילו... בשלם מסוים אתה קולט, זה סופי, כאילו? וואו. ואז הוא ממשיך וכותב, במדינה שלנו מדובר על אובדן במלחמות ישראל, בצהל, אתה יודע, פעולות האיבה, ובצדק הוא אומר. אבל אולי יום אחד יהיה פה יום זיכרון לחללי תאונות הדרכים? שכולם יזדעזעו לפחות יום אחד בשנה. שלכל מי שאיבד מישהו בתאונת דרכים, רחמנא ליצלן, תהיה לו איזשהו צל של נחמה ביום אחד לפחות. כי בסוף מוות זה מוות ושכול זה שכול, ובכבישים יש מעין מלחמת הישרדות בכל רגע נתון. מפחיד, אה? עוד שבוע אשתי תעלה לקבר, הוא כותב, ולקבר שלי עם שלושת הילדים שלי לציון החודש, להסתכל לשמיימה בעצב תהומי. וגם הבחור בן ה-32 שהרג אותו, כאילו הרג אותי, הוא כתב, יישא אותי על החזה שלו לשארית חייו. כמה הוא מירר בבכי לראות אותי מוטל ברכב המעוך, חסר תנועה. מה עולל ברגע אחד של חוסר תשומת לב? מה עולל למשפחה בישראל בגלל שהוריד את הראש שלו לרגע אחד? בלי לשים לב שעצרתי ברמזור אדום, וכשהוא הרים את הראש, והוא נוסע ב-95 קילומטר לשעה, 10 מטר ממני, לא נותר לו אלא לנסות לבלום, לשבור את ההגה שמאלה בניסיון להתחמק, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. זה באמת מה שקרה שם, אפרופו, אני מוסיף, כן? מה שקרה לו בתאונה, הוא פשוט נסע הביתה, נסיעה שגרתית, 19:00 מהעבודה, הביתה. והוא עמד ברמזור, אתה יודע, הרמזור נהיה אדום, אז הוא עצר. אבל הנהג שנהג מאחוריו, כנראה לפני שהרמזור הפך להיות אדום, הוא מרחוק ראה את הרמזור ירוק. אז הוא נתן גז, כאילו אני עובר. ואז לרגע אחד הוא הוריד את העיניים, והסתכל על הטלפון שלו. וכשהוא הרים את העיניים, זה היה כבר מאוחר מדי. הוא היה במרחק של 10 מטרים מהבחור שלנו, מאלי רוזנפלד, וכמובן, נכנס בו מאחורנית. מה נגיד לכם? טוב, הוא ממשיך בסיפור הזה, הוא כותב, כיסא התינוק שנמאך לחלוטין במושב האחורי, ברמה כזו שזקה צעקו, ישב שם מישהו! ישב שם מישהו! מה זאת אומרת? כי לא ניתן היה בכלל לראות מה יש שם בפנים בתוך הגוש מתכת הזה בחלק האחורי של הרכב. אבל באמת בכיסא של התינוק לא ישב אף אחד בזמן התאונה. הוא כותב, הילדים שלי ישבו בדיוק בכיסא הזה עשרות ואולי מאות פעמים, אבל לא בנסיעה הזאת. לא להפכם לסל, תחשבו מה יכול לקרות אם. באמת, יש פה, אני שנייה עוצר, ואני... יש אחד הדרכים לנחם מישהו, זה גם לדעת מה היה קורה אם. טוב, אני רק אסיים את המאמר שלו, ואז תזכירו לי, אני אקרא לכם את הפלא יועץ. את הפלא יועץ בערך נחמה. בקיצור, הוא ממשיך, הוא אומר, כל מה שאני כותב פה קרה לפני שלושה שבועות, אחד לאחד, חוץ מדבר אחד. משום מה הוא כותב, לא נהרגתי. שרדתי כדי להטיף לכם מוסר. יצאתי מתוך רכב מאוך באורך נס, בלי שברים, אומנם עם חבלות בצד השמאלי של הגוף, אובדן ראייה זמני בעין שמאל, זעזוע מוח, קרעים בגידים, ברגליים, מיגרנות ואובדן הכרה ברגע הפגיעה. אבל מעבר לזה, חזרתי הביתה אחרי התאונה. אבל עדיין לא חזרתי לעבודה, לאט לאט חזרתי לעצמי, מחלים. אבל אומר, תדעו לכם, מאז התאונה, הוא כותב, קיבלתי מתנה אדירה. איזו מתנה אדירה הוא קיבל. אומר, כל חיבוק שאני מחבק את הילדים החמודים שלי, בצבע ובאושר מושלם, בהודעה על עוד רגע של אחד של חיים, אשתי הצדיקה והחסידה, שאני אותה מאוד אוהב, עדיין ברוך השם לא אלמנה. כל טינה הכי קטנה שהייתה לי בעבר כלפי מישהו או משהו, נמחל. הכל נסלח, אומר, שחררתי הכל. אתם מבינים? לפעמים אדם צריך לעבור זעזוע כלשהו כדי שהוא ידע להעריך את הדברים הנכונים. כדי שהוא ישחרר, כדי שהוא יסלח, כדי שהוא יאהב. הוא מסיים ואומר כך, אני מבקש מכם, גם אם תיקחו רק משהו אחד מכל מה שכתבתי פה, יהיה אל תתעסקו עם כלום בזמן שאתם נוהגים. אל תתעסקו עם כלום. פשוט כלום. תנהגו. שתגיעו הביתה, תברכו הגומל כשצריך, בבית כנסת כמובן. לא משנה איך, כל פעם שאתם חוזרים הביתה בשלום, כי זה לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. סעו בזהירות. שמעתם? אז סעו בזהירות. טוב, מה נגיד? אז כמובן שאנחנו צריכים לסעו בזהירות. ותראה איך לפעמים טרגדיה שקורית לבן אדם יכולה לפתוח לו את העיניים, להתחיל להעריך את מה שיש, להתחיל להעריך את מה שהיה, ולהתחיל להבין שרגע אחד הכל חס ושלום יכול להילקח ממך. אז בוא שוב יום אחד, חזן אומרים, לפני מיטתך, בוא נחזור בתשובה, ולהבין שכל העולם הזה הוא אור אחד גדול. כל האור בעולם. שיר של מיכה גרמרמן. קצת להתעורר, משהו חיובי קצת. זהו, ניסו בזהירות באמת.
בכל יום משהו טוב לעשות, לזכור להמשיך לנסות עם כל מה שקורה, תמיד רק להודות, לחפש, לקרום לשני, לחייך, לא משנה למה ואיך, בוא נודה על האמת שזה עושה רק טוב. בליום כל מקום לגלות את כל האור בעולם הזה, הוא כמו ים שוטף מאיר את הלילות, מביט למומי, אבל צועק ממעמקים, תן עוד כוח, תן תקווה בלבה.
תודה על כל מה שיש לי, תודה על יום שעובר, יום שבא השמש זורחת עולה, להתחיל מההתחלה. אפשר להגשים עוד חלום, הכל יכול לקרות היום אם נבקש מכל הנשמה. עוד כוח, תן תקווה
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. בליל שישי י' בשבט תגיע משלחת של גדולי וצדיקי הדור לתפילה בציונו של מרן החפץ חיים זכותו תגן עלינו, על לומדי הדף היומי בהלכה. כאן בכל חי נעביר בשידור חי את מעמד התפילה המיוחד אצל הסבא קדישה ברדין. קבלו על עצמכם להצטרף למחזור השלישי של לימוד הדף היומי בהלכה במשנה ברורה שיחל בי' אדר א', ותוכלו לשלוח שמות לתפילה ברדין באמצעות עמדות נדרים פלוס.
דנונה מציגה נפלא לדעת. דנונה מזמינה אתכם להכיר מקרוב את פלא היוגורט ואיך שילוב יוגורט בתפריט היומי שלכם יסייע לכם לשמור על תזונה מאוזנת יותר. רוצים לדעת עוד? מחכים לכם במתחם התוכן נפלא לדעת באתרים המובילים. דנונה, פלא היוגורט.
חורף של מוצר חי, והשבוע שי אגרוס וחברים בחגיגת מלווה מלכה מרגשת ומקפיצה בשידור חי בליווי אומן הקלידים מוטי כהן. וגם מצעד מקלות הילדים מכל הזמנים, והפעם פליל וזמר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר קול חי. עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם בדברים שלנו, קצת דברים יותר אופטימיים. כן, אין מה לעשות, יאללה כדאי, המצב לא פשוט בכלל, אבל בואו נגדיר שזה תלוי בנו. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. אז כידוע יש אומרים שלמה המים היו מרים? כי מרים הם. אדם שמריר, טועם בהכל מר. זה אדם שקם על צד שמאל, חושב שכולם שמאלנים, סתם. בקיצור, הנקודה העיקרית היא, מה קורה פה? הם מגיעים למרה אחרי 3 ימים שאין להם מים, הם צמאים, מגיעים למים מרים, הם פונים משה רבנו, כאילו מה נעשה? ויזעק אל השם, ויורהו השם, וישלץ וישלך אל המים. בורא עולם מראה לו עץ, חזרנו שזה היה עץ הרדופני, שהוא עצמו הוא מר. מה קורה פה? הוא זורק וישלך אל המים, והם תקוע מים. מה? אותה מים שהיו מרים, הוא זורק אליהם עץ מר והם הופכים להיות מרים? הם מתוקים? מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? אני רוצה להבין, אם יש כזה עץ, מהו? מה הכוונה? איך זורקים עץ למשהו מר וזה נהיה מתוק. אם תגיד לי שהעץ עצמו הוא מתוק, הוא זרק איזשהו קנה סוכר כזה, לא, מובן. מובן שהיה פה איזה איזון כלשהו, אבל מדובר פה בעץ מר. נכון? נו, אז איך עץ מר הופך את המים המרים לאיזה? מה קורה פה? אלא אנחנו נסביר את זה למעשה בידיעה שאנחנו צריכים לשנות את ההסתכלות שלנו על דברים. המים עצמם שהם מרים, הם יכולים להפוך להיות מתוקים. עצם התקופה המרה שיש לכם עכשיו יכולה להפוך להיות מתוקה בעזרת השם בקרוב, נכון? וגם לכן מרים תיקח תוף ותנגן עליו. כך אנחנו יודעים שלצורך העניין ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה. למה לא לקחה גיטרה, או כינור, או אולי חליל? למה דווקא תוף? אז יש רוצים להגיד שתוף זה הכלי היחיד שמנגן, למרות שמרביצים לו. או לא למרות, אלא בגלל שמרביצים לו. נכון? הכלי היחיד שמתחיד, מוציא צלילים בעקבות שמרביצים לו. אז גם אנחנו עם קצת מרביצים, מה שנקרא, אין מה לעשות, לא קרה שום דבר. אנחנו בעזרת השם נשיר ונפרח, וזה יהיה מה שאבל יבדיל בין אחד לשני. יש אנשים שיתחילו לשיר, ויש אנשים שיתחילו להתלונן. יש אנשים שמשתנים, ויש אנשים שלא משתנים. במה זה תלוי? האם זה תלוי בטיב המרצה נגיד, בטיב המשגיח, בטיב הספר, או למעשה בטיב הבן אדם? למה יש אנשים שמשתנים ויש אנשים שהם בונקר? כאילו הם תקועים שנים, שיהיו בריאים, לא זזים, כמה שהם שומעים. כאילו נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן שני, למה? למה? מה הבעיה? אז בואו ניגע בכמה דברים, כדי שנפנים ונראה, לדאוג שאנחנו לא הורסים לעצמנו. כי שוב אני אומר, הסיבה שאנחנו לא משתנים לא תלויה בתכנים כאלה ואחרים. העולם מוצף תכנים טובים. מי שרוצה להתחזק יכול להתחזק מכל דבר. גם באמונה, אדם יכול להתחזק מנמלה, בבילה, למלה. אתה יכול להסביר לי, תראה את הנמלה, איזה עיניים יש לה, את המחושים, מה זה המחוש הזה? מי ייצר את המחוש הזה? איך היא הולכת? איפה הלב שלה נמצא? יש לה גם ריאות? אני לא מאמין. מערכת עיכול. ביצור הקטנטן הזה יש מערכת עיכול. תבין, היא אוכלת, פולטת. מה נסגר פה? אוקיי. איך הם יודעות לתקשר בינה? איך היא מכירה את החברות שלה? היי, מה, את מהשבט הזה? איך הם יודעות? אין להם וואטסאפ, אין להם כלום. איך הם יודעות? מה קורה פה? בקיצור, אדם יכול להתפעל מנפלאות הבריאה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בט"ו בשבט דרך אגב, להסתכל קצת על הפירות, קצת על הירקות, ולהתחיל להסתכל ולהגיד, מה רבו מעשיך השם? אבל בורא עולם יכול היה לעשות את כל הפירות בצבע אחד, סתם חום. אותו דבר, כולם אותו טעם. הוא לא חייב לפנק אותך, הוא לא חייב לעשות לך פירות שונים. תראה איזה פירות, יש פירות כאלה שיש שאוכלים אותם עם הקליפה שלהם, כמו התפוח, או האגס והמשמש. ויש כאלה שלא. תבין שיש בהם אומנם את הקליפה החיצונית שלא אוכלים, כמו התפוז, כמו האגוזים. תראה איזה גיוון, כל מיני כאלה וכאלה. אתה מגיע לחנות, אתה רואה, מה זה השפע הזה? בלי העיני רק כאילו השם, תודה! ויש כאלה עם גרעין מסביב, כמו הקליפה, ויש גרעין מבפנים, כמו, לא יודע מה, הפרסק, או הזית וכדומה, תמר. תראה כמה גיוונים בורא עולם עשה לנו. זה מתוק קצת ככה וזה מתוק קצת אחרת. רוב הפירות הם באמת מתוקים. לא הירקות למשל, ירקות פחות. אבל הפירות הם מתוקים. יפה, אילן, אילן, במה עברך? פירותיך מתוקים. נהדר. אז לדעת שאנחנו צריכים באמת להבין למה יש כאלה שמצליחים להשתנות ומתרגשים מכל דבר קטן, ויש כאלה, מה אני אגיד לך, צריכים אחיה כביכול. לא יודע. אז בואו ניגע בכמה נקודות. איך אפשר באמת לא להרוס לעצמנו, ובהחלט בעזרת השם להשתנות. כלל ראשון, נא לשחרר נעילות. יש אנשים נעולים. אתה מבין? כאילו, עזוב הרב, לא מאמין. לא, אני לא בשביל הדברים האלה. אני אין לי כוח הרב. זאת אומרת, אם אתה בא סגור מראש, סגור, אתה לא רוצה לשמוע מה... לא הרב, אני מכיר את השיחות של המשגיח הזה. מכיר את השיחות האלה, אני יכול להגיד לך אותם בעל פה. הוא חוזר על אותה שיחה, כבוד הרב. תקשיב, אם אתה רוצה להשתנות, אז בוא תנסי לשמוע כאילו אתה שומע את השיחה הזאת פעם ראשונה. תנסי לראות האם אני יכולה לקחת משהו אחד מהשיחה הזאת וליישם. את יודעת, בעל פה, המורה חוזרת עליה כל שנה, זה ממש לא משנה. כי מי שרוצה להשתנות, ישתנה. מי שלא רוצה להשתנות, ויחכה שישנו אותו, אז המשיח יבוא לפני כן, אני אומר לכם. לכן הנקודה הראשונה, לשחרר נעילות, של נעליך מעל רגליך, יופי. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בוא תאפשרו התמסרות. מה זה לאפשר התמסרות? לאפשר התמסרות, תראו, פעם אחת, אני זוכר ש... זה כמו שבאים לשחרר, מישהו נתפס לו הגב. אתה אומר לו, בוא, שים את היד שלך עליי, תשחרר את הכתף, תשחרר אותה. אני, תן לי לעשות לך סיבוב עם היד, ואני סובב לך את היד. אתה לא סובב. וכאילו הוא עוזר לך. לא, אל תעזור, תשחרר. תתמסר. ברגע שאתה מתמסר למשהו, ואתה נותן לשני להוביל אותך, אתה תשתנה הרבה יותר מהר. זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע לאיזה מקום כזה, שיפוני כזה, את קוראים לזה. אתה יודע, אתה בא, פנדי, ידיים, בוא נראה מה יש לו להגיד. בוא נראה אם הוא ישכנע אותי. בוא נראה אם זה מעניין. אם אתה בא בגישה כזאת, אני אומר לך, אתה לא תשתנה. אתה צריך לבוא, בוא תלמד קצת מעולם בעלי התשובה כביכול. אצל הרבה מאוד בעלי תשובה, בפרט בתחילת הדרך, יש להם מעין התבטלות כזאת, התמסרות לרב, לתהליך. כל אחד בשבילם אומן דה אמר. אתה יכול להגיד לי, הרב, זה לא דבר טוב. יכול להיות שזה לא דבר טוב תמיד, תכף נדבר על זה, אבל ברמת העיקרון, אני רוצה כן ללמוד מהם את ההתמסרות. בגדר של כביכול באמת בור סוד שלא מעבר טיפה, אבל כמו ספוג שסופג הכל. מי שככה סופג, הוא יתקדם גם, הוא ישתנה. זה כמו המבקשים האלה שהולכים למשגיח, וכאילו, הרב, תסביר לי בדיוק איך. והם ישתנו באמת, תדעו לכם. אלה שכאילו בסדר, אז הם לא ישתנו. והזמן יעבור. ומי שמשתנה גדל יקיריי. לכן תנסו לבדוק שאין לכם מנגנוני הגנה. מה זה מנגנוני הגנה? מנגנוני הגנה הם נוצרים, לצערנו הרב, מה שנקרא, בעקבות מציאות לא הכי נעימה שחווינו. למשל, אדם חווה איזו אכזבה ממישהו, לא משנה מה, אמרו לך משהו, עשו לך משהו, ואז אתה מוריד מסך, מה שנקרא. גם את... את נמצאת בבית ספר, נמצאת בסמינר שלך, אבל לא מקבלת מאף אחת. לא מהמורות, כבוד הרב, לא מהמנהל, לא מקבלת מאף אחת. למה? לא משנה. הייתה לי אחת המורות שלי לפני כמה שנים, שתמין, היא המורה בית יעקב. והרב, היא פגעה בי, זלזלה בי, העליבה אותי לפני כל התלמידות. אוקיי, הרב, אני גמרתי עם הסיפור הזה. לא. זה מנגנון הגנה שהוא, אני מבין מאיפה הוא מגיע. אבל הוא רק יערוס לך. אתם רוצים, תשימו מסננת, אבל לא קיר. קיר לא נותן לאף אחד להיכנס, ומלא שוב פעם, אתם לא תשתנו בגלל זה. אבל אם יש לך מסננת, מסננת זה דבר חיובי, אני לא אומר שצריך לקבל מכל אחד, או להאמין לכל... לא. היום צריך לדעת גם לברור, ולדעת שלפעמים צריך גם לקחת את הדברים הנכונים, נקרא לזה כך. אוקיי. אז זה שלושה דברים דיברנו, לשחרר נעילה, לאפשר התמסרות, אמרנו מנגנוני הגנה, עכשיו דבר נוסף, אל תיתנו שם מפוצץ לבעיה שלכם. זאת אומרת, אם אתם רוצים להשתנות במשהו, אל תגידו, הרב, יש לי הפרעות קשב וריכוז. מה זאת אומרת שיש לך הפרעות קשב וריכוז? היה מקרה שזה מישהו בא אליו, אמר לי, הרב, יש לי הפרעות קשב וריכוז. אמרתי לו, תסביר לי, מה הכוונה שהפרעות קשב וריכוז? ואז הוא אומר, תראה, כשיש מישהו שמדבר בצורה מונוטונית, אותו קול כל הזמן, בלי לשנות את הטון, הרב, אני נרדם, אוקיי? אני לא יכול להתרכז ככה. אז אמרתי לו, זה לא נקרא הפרעות קשב וריכוז, זה משהו נורמלי לחלוטין. לפי דעתי, כל אחד מאיתנו כמעט ירדם במצב כזה. אז במקום לקרוא לזה הפרעות קשב וריכוז, תגידי, מה אתה רוצה לשנות? אומר, אני רוצה שיהיה לי אפשרות להתרכז גם במצב שאדם מדבר בצורה מונוטונית. אוקיי. לפי דעתכם, מי הסיכוי שלו יותר להשתנות? אחד שאומר שאני רוצה להתרכז מתי שגם אדם מדבר בצורה מונוטונית, או שאדם אומר, יש לי הפרעות קשב וריכוז. מי יכול לשנות את המצב יותר בקלות? נכון, ככל שאדם יהיה יותר ספציפי, יותר מדויק לגבי האתגר שלו, בלי שמות מפוצצים כאלה ואחרים, הסיכוי שלו להשתנות הרבה יותר גדול. יופי. אדם שאומר, כלום לא עובד עליי. הרב, עזוב, שום דבר לא עובד עליי. אחד כזה, הוא באמת לא ישתנה. למה? כי הוא יוצא מנקודת הנחה שמשהו צריך לעבוד עליו. כאילו מישהו צריך לגרום לו את השינוי. סליחה? אתה קח אחריות. ואני אומר לך, ברגע שאתה אומר לי, כלום לא עובד עליי, אז כלום לא יעבוד עליך. אבל אם אתה פתוח לשינוי, ואתה מוכן להשתנות, או את, לא משנה, כן? אז הסיכוי הרבה יותר גדול. ודבר אחרון, ברגע שבאים בהצהרות, הרב, אתה לא מבין אותי. אף אחד לא מבין אותי, הרב. אף אחד לא מבין אותי. א', עם כל הכבוד, מי בכלל מבין אחד את השני? אנחנו מבינים מישהו? מישהו מרגיש שמבינים אותו? ממש מבינים אותו? לא יודע. אבל מה זה קשור? אני יכול להשתנות אם מבינים אותי, ואם לא מבינים אותי, כי אני צריך להבין, לא אחרים צריכים להבין אותי, אני צריך להבין את הסיטואציה, אני צריך להבין את הבעיה שלי, אני צריך להבין איך לשנות אותה, ואם לא, אנחנו נלמד, אבל ברגע שאתה אומר, אף אחד לא מבין אותי, ואתה כזה, אני המסכן בעם, וזהו, זה המצב שלי, אז מת, אז אתה לא תשתנה. ולכן, יקיריי, סיכום. אלה שמשתנים בחיים, הם אלה שמשחררים נעילות, הם באים פתוחים, בוא נשמע, בוא נקשיב. הם מאפשרים התמסרות. כאילו, אתה יודע, הם זורמים, תן לעצמך להשתנות. הם מורידים מנגנוני הגנה, תחזבנו בעבר, אבל זה לא אומר שזה מה שיהיה בעתיד. הם לא נותנים שמות מפוצצים, אני בבעיה כזאת או אחרת, הם לוקחים אחריות, ולא שכלום לא עובד עליי, אלא אדרבה, מי אמר שמה שצריך לעבוד עליך, תיקח אחריות, ושכל דבר יעבוד עליך. ולכן גם אם אתה חושב שאף אחד לא מבין אותך, אז מי אמר שצריך להבין אותך בכלל? אתה צריך להבין, וזה מה שחשוב. אם את תביני, אז את גם תהיה מובנת. ומפה, אנחנו ממשיכים הלאה, יקיריי, כאשר אנחנו בעצם רוצים להבין עוד דבר מאוד חשוב בפרשתנו, אנו, כאשר בפרשה שלנו, אור החיים הקדוש שואל, מה תצעק אליי? משה רבנו מגיע עם העם, מגיע מקריאת ים סוף, בלגן שלם, ומשה רבנו צועק לבורא עולם. אומר לו, בורא עולם, מה תצעק עליי? אם הייתי שמה, הייתי אומר, מה, אז אני, למי אני צעק? אם לא אליך אבא, למי אני צעק? למי אני צעק? אלא, אומר אור החיים הקדוש, זה לא זמן עכשיו לצעוק, זה לא הזמן להתפלל אפילו, למה? כי מתקטרגת בשמיים מידת הדין שאומרת, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. ולכן מה שצריך לעשות בדברים כאלה, במצבים כאלה, פשוט דבר אל בני ישראל ויסעו. פשוט תעשו. תעשו ותעשו ותעשו ותאספו כמה שיותר זכויות וכמה שיותר מצוות, ואל תצפו שכולם ימחאו לכם כפיים, או כולם יסכימו איתכם, כי לא יהיה אף פעם מצב כזה, ותמיד יהיה כאלה שיהיה למה להגיד ומה להעיר. פשוט תגידו להם, גזונטרהייט, לבריאות מה שנקרא. בסדר, ייתנו לכם קצת ביקורת, ייתנו לכם קצת הערות, משל למה הדבר דומה. היו היה לפני הרבה מאוד שנים את צייר. שלמד ציור באיזה אחד הבתי ספר לציור, סיים 3 שנים קורס בהצלחה, והמבחן האחרון היה לצייר ציור על קנבס גדול בגודל של 3 מטרים על 3 מטרים, משהו ענק. להציב אותו בקניון המקומי ולכתוב למטה, הרני צייר מתחיל. וזהו הציור, בעצם הציור הגמר שלי. אני משאיר פה את או מרקר שחור, ואם מישהו רואה פה איזושהי בעיה בציור, לא יודע מה, אולי שילובי צבעים לא נכונים, אולי בעיה של פרופורציה או אור וצל, יש פה מרקר שחור, נא לסמן לי במקום הבעייתי. יהיה בסדר. טוב, שם את זה בקניון, עם כזה ארטליינר שקוראים לזה עת כזה שחור, ומחכה. למחרת הוא מגיע, והוא רואה שכל הציור שלו מלא עיגולים וסימונים. ומישהו כותב לו, אתה צריך לעשות ככה פה, הצבעים לא השתלבו יפה פה, ולמה זה ככה, ולמה פה, יופי. והבחור שלנו נשבר. הוא מגיע חזרה למורה שלו ואומר, מורה יקר, תסתכל מה קרה לי, תראה איך פה סימנו לי על ימין ועל שמאל, כנראה שעתידי לא בציור. אמר לו המורה, אל תיפול רוחך, עם כל הכבוד לכולם, אומר, בוא, תנסה, אני יודע שזה קשה, ותנסה לצייר אותו ציור עד כמה שרק אפשר. ותצייר אותו ותלך למחרת לקניון ותרשום שמה את אותו דבר שכתבת אבל עם שינוי קל. וכך היה. הוא צייר שוב פעם את הציור, ממש יצא לו אותו דבר, הוא לוקח אותו לקניון והוא מציב אותו שם והוא כותב מה שהמורה אמר לו. המורה כותב לו לכתוב בזו הלשון. אני צייר מתחיל, זה ציור הגמר שלי. אם יש לכם איזשהו הערות או תיקונים, אני שם פה עכשיו צבעים ומכחול. ומי שורא בעיה, בלשון החוב, בכבוד. שיתקן, שיתקן. ולמחרת הוא מגיע, ואף אחד לא תיקן. וגם יום לאחר מכן הוא מגיע, ואף אחד לא תיקן. וביום השלישי שמגיע ואף אחד לא תיקן, הוא הבין שכנראה מפה והלאה, אף אחד לא יתקן. אז הוא לוקח את הציור למורה שלו, ואומר לו, המורה, תקשיב, אף אחד לא העיר לי עכשיו. אמר לו המורה, אתה מבין מה ההבדל בין הציור הראשון לשני? או יותר נכון לנוסח של הכתיבה בציור הראשון לעומת הציור השני? אני אסביר לך. בציור הראשון, שאמרת מי שרוצה תמיד להעיר לי, שיסמן פה, אז כולם יודעים להעיר. כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים להעיר בינינו. כל אחד מאיתנו מקבל הערות, בעין הרע, ברוך השם. אבל בוא נראה אותך לא מאיר, בוא נראה אותך אותך מתקנים בעצמכם. וזה אף אחד לא ידע. אופה. פה יש שיעור גדול עבורנו. לדעת שיהיו אנשים שינסו לתקן אותנו, אנשים שינסו לשפר אותנו, וגם מן הסתם ממשלתנו היקרה או הפחות יקרה, לא צריך להגדיר את זה, מנסה מן הסתם לשפר אותנו. האם זה שאנחנו שומעים כל הזמן על האומיקרון ומה יהיה ואיך יהיה, האם זה מועיל או האם לא, האם זה יכול להרוס או לא, כל זה ועוד אחרי השיר הבא של איש העירי בו, ימין השם רוממה, מתוך פרשת השבוע. בבקשה.
חייל ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיים. השם רומם הימין השם עוז החיים ימין השם רומם הימין השם עוז החיים
ימין השם רומם הימין, ימין השם עושה חיל, יקיריי. אז לזכור את זה, שימין השם עושה חיל. עכשיו בורא עולם גם ימין השם עושה לנו אתגרים. ועכשיו האומיקרון שבפתח וכדומה, כבר לא בפתח, לא בשיא הגל, עוד רגע תופסים עם גלשן ומגיעים לחוף. אז האם זה טוב לשמוע את כל הדיווחים ואת כל הדברים? אז תראו, בוא נגיד ככה, א', ברור שאין עניין להיות מעודכנים כל דקה, כל שעה, אנחנו לא בדיוק כמשרד הבריאות, או הצטם, או קבינט הקורונה. אוקיי, ברוך השם שאנחנו לא צריכים להיות חלק מה. אבל גם אם אתם שומעים, אל תקחו את זה יותר מדי ללב. פירוש דבר, בוא נעשה השתדלות. קודם כל, להתחזק באמונה, בלימוד תורה, תורה ומגנה ומצלה. בואו נתחזק בן אדם לחברו. בואו לא נדביק אחד את השני עם לשון הרע ושטויות כאלה. וגם נעשה השתדלות פיזית, כמובן חיסוני, להתרחק אחד מהשני ומה שצריך, מה שצריך, ברור. אבל בואו נבין עד כמה הדבר הזה יכול להיות חמור וכדי לדעת את זה. יש אפקט שנקרא אפקט פלצבו. וזה כולם מכירים, שאתה לוקח איזה תרופה, אין בה כלום, ואופ, אתה מבריא. חזק וברוך. אבל יש גם אפקט הפוך שנקרא נוצבו. מה זה הנוצבו? זה למעשה תהליך הפוך. זאת אומרת, האמונה במילים של מישהו או בתרופה כלשהי שאני חושב שהיא מזיקה, היא יכולה באמת להזיק גם אם לא הייתה מזיקה בצורה רגילה. מה הכוונה? בואו נתן כמה דוגמאות כדי שנבין. בואו נקרא סיפור של דוקטור וויל מילטון. הוא אונקולוג בבית החולים סידני באוסטרליה. והמקרה שלו מאוד התפרסם, מה קרה? לדוקטור מילטון הזה היה חולה, לא על אף אחד מישראל, עם מחלת הסרטן בכבד. עכשיו, הוא כמובן את הדיאגנוזה היה צריך חייב להגיד למטופל שלו, כי הוא צריך לעבור עכשיו טיפולים. אבל הוא התלבט האם לספר לו שתוחלת החיים המשוערת במצב כזה זה 3 שנים מקסימום. האם להגיד לחולה את זה או לא? זאת אומרת, להגיד לו שיש את המחלה, בסדר. אבל אם יש מצווה, כביכול, לספר לו בדיוק עד כמה המחלה שלו חמורה, עד כמה באמת המצב שיכול להיות שתוך זמן קצר הוא לא יהיה בין החיים? אולי כן, אולי לא. אולי כדאי להגיד לו את זה כדי שהוא יחזור בתשובה ויסתחזק וכדומה. אבל אם הוא כבר חזק, או לא יודע מה, או שהוא לא סתם גוי, מה שנקרא, כאילו, אז מה, יחזור בתשובה עכשיו? אז אם נספר לו לא. בקיצור, הוא החליט ללכת על הדרך הישירה, ופשוט לספר לו הכל, שזה המצב שהחיים שלו עכשיו קצובים במקסימום 3 שנים. מה שקרה זה כך. ברגע שהמטופל שמע את זה, הוא בהתחלה היה קצת אדיש. כאילו, אתה יודע, אפילו צחק מזה. כאילו, אתה יודע, לא ריחם על עצמו לא שום דבר, צחק, התבדח עם הרופאים, צחוקים. יפה. הבעיה, אמר הרופא, דוקטור מילטון אמר שעוד באותו לילה, פתאום הוא רואה שההתנהגות של החולה קצת משתנה. הוא מסתובב, הוא מסתובב במיטה עם הפנים לקיר, שכב בלי תנועה בכלל, התכסה עם הסמיכה מעל ראשו בסמיכה, והוא לא היה נראה מפוחד, אבל לא היה נראה אדיש. הוא היה נראה חמקמק, הוא הסביר. עכשיו, לצורך העניין ששאלו אותו אם יש לו כאבים או משהו, הוא אמר לא, לא, הכל בסדר. אבל הוא בקושי שתה, בקושי אכל, בלי חשק. הוא לא התלונן על חוסר תיאבון, אלא כאילו, אתה יודע, לא התלונן על כלום. הוא לא יזם שיחה עם הסובבים אותו, נראה אדיש, מנותק לגמרי מהסביבה. ואותו דוקטור מילטון אמר, בדרך כלל כשרואים מה שנקרא התנהגות כזאת אצל חולה, חודש אחד וכבר לא בין החיים. ואכן, זה מה שקרה. ואמר אותו דוקטור מילטון, שאם עכשיו היו עושים ניתוח לחם המוות לחולה הזה, היו מגלים שמה שהרג אותו זה ממש לא הגידולים שהיו לו, כי זה לא היה סיבה שהוא ימות מזה, היה לו עוד הרבה זמן, אלא הוא מת כביכול מהייאוש. הוא מת מה... שהוא הבין שזה היה גם ככה זה נגמר, אז יאללה, עזב אותך. זאת אומרת, הדיבורים של הרופא, והאמונה של החולה בדיבורים האלה, הם אלה שגרמו לגוף שלו לקרוס. עכשיו, לכאורה, איך זה יכול להיות? או שהוא הגוף שלו חלש, או שהוא לא חלש. מה, בגלל שהוא האמין לדברים של הרופא? אלא תבינו את הדבר הזה, וזה דבר מאוד חזק. תבינו עד כמה אמונה היא חשובה פה. אמונה זה לא רק עכשיו, תבין, לעולם הבא, לא יודע מה. ברגע שאתה מאמין במשהו לטוב או למוטב, הדבר הזה משפיע עליך, בסדר? זאת אומרת, אם האמונה שלך, סתם דוגמה, למשל, בוא ניקח משהו חיובי, כביכול בפלצבו. יש ספר שנקרא The Placebo Response. פירוש דבר, תגובת הפלצבו, נקרא לזה ככה. ושם זה דוקטור הרווארד ברודי. הוא מביא כמה דברים מעניינים. הוא מביא ככה, שלמשל קפסולות, יש להם השפעה הרבה יותר גדולה מאשר תבליות. תבליות זה כדורים לבנים רגילים, קפסולות זה אלה בצבעים, אוקיי? אז קפסולות יש השפעה יותר גדולה. למה? למה? אז שוב, כי קפסולות נראה לנו יותר רציני. וברגע שאדם מאמין שזו תרופה יותר רצינית, הגוף שלו יעברי מהר יותר. עכשיו, תבינו את הרעיון, רק האמונה. האמונה שלו בדבר הזה, שהוא מקבל תרופה יותר רצינית כביכול, משפיעה עליו. אותו דבר, זריקות למשל, יש להם השפעה רבה יותר מאשר לתרופות. הבנתם? כשאתה מקבל זריקה, אתה מרגיש, וואלה, תשמע, זה היה רציני. זה היה נראה לי ישר לפנים. לכן לזריקות מכאיבות, יש השפעה רבה יותר מאשר זריקות שאינה מכאיבות. שוב, אני מדבר על סתם. פירוש דבר, אם עכשיו מזריקים לך סתם, לא חיסון קורונה, זה לא סתם, אבל מזריקים לך מים מצידי, אבל זה כאב לך הזריקה הזאת, אז הסיכוי שזה ישפיע עליך הוא יותר גדול, כי אתה יותר תאמין בזה. אני רוצה ללכת על הכיוון של האמונה, תראה, יש אדם מאמין במשהו, ככל שהוא מאמין יותר, זה ישפיע עליו יותר. זאת אומרת, בוא ניקח את זה, טוב, בוא נסיים את הדבר האחרון, למשל תרופת פלצבו שלוקחים אותה 4 פעמים ביום, זה השפעה יותר גדולה מאשר אם אני אקח אותה רק 2 פעמים ביום. זאת אומרת, האמונה של הבן אדם שהוא מקבל עכשיו תרופה, היא זאת שמשפיעה על הגוף שלו להבריא או לא להבריא. מה זה הדבר הזה? אז ככל שאדם יאמין יותר ביכולת ריפוי של הקדוש ברוך הוא, ככל שהוא יאמין יותר ב... לא יודע מה, ב... עכשיו הוא לא משנה מה הוא יעשה, מצווה כלשהי, סגולה כלשהי, ככל שהוא יאמין יותר, הגוף שלו באמת יתפקד יותר. מעבר לסייעת נשמע שהוא יקבל יותר מהקדוש ברוך הוא, אפילו ברמה הכי פשוטה מיד בגוף שלך, כרגע. אבל מצד שני ההפך, אם אני שומע עכשיו החולה הזה ככה, ויש לנו 50,000 מאומתים, והעוף הזה, וכולם מדביקים את כולם פה עכשיו, מה יהיה, אימאלה? ואומרים לך, זה תחסמינים, התסמינים יהיו כאבי ראש, ויהיו נזלות, וחולשה קצת, וחום עולה ויורד. אני אומר לך, אם היו אומרים, שלתסמינים יש, זה נהיה הקצוצים בכפות הרגליים. אני אומר לך, שאנשים מפתחים תסמינים של הקצוצים ברגליים. בואו אני אתן לכם דוגמה אחת אחרונה בקטע הזה, שזה קצת ילמד אותנו עד כמה זה חשוב. אולי שני דברים אחרונים. האחד, סיפור מאוד ידוע שהיה בעצם אצל דוקטור פיליפ ווסט. דוקטור פיליפ ווסט היה לו חולה בשם מיסטר רייט. הוא קיבל את המחלה בבלוטות הלימפה, והיה לו מצב סופני. זהו, קדימה הוספיס, נגמר. היו לו, סליחה על הביטויים, כן, אבל על התיאורים, אבל היה לו גידולים בגודל של תפוז, בחזה, בבטן, בריאות. בקיצור, נגמר. אמרו לו, די, ימי הספורים. יום אחד, החולה הזה, המיסטר רייט הזה, הוא קורא על תרופה חדשה בשם קרביוזן. הקרביוזן הזה, זה תרופה, הוא קורא, שמפתחים אותה בדיוק לסוג המחלה שלו. אז הוא בא לרופא שלו, דוקטור פיליפ הזה, פיליפ ווסט, ואומר לו, בבקשה, בבקשה, תן לי את התרופה הזאת, פליז, בבקשה, אני מוכן לשלם הכל. הרופא סרב. הוא התחיל להסביר לו, עדיין ה-FDA, אתה יודע, עדיין לא אישרו את זה, לא יכול עדיין לתת לך. הוא מתחנן, אחי, תן, אל תבלבל את הראש, FDA, עכשיו, תן! טוב, בשלב מסוים הרופא עשה חשבון. גם ככה בינינו שהוא לא ישמע, אבל הוא במצב סופני החולה הזה. אז כאילו מה? אם לא יזיק, לא יועיל, אם לא יועיל, לא יזיק. אז הוא נתן לו את התרופה. אבל אני מדגיש לכם, זו תרופה שההוא התחנן לקבל אותה. למה הוא קרא שהקרביוזן הזה, זה בדיוק מה שהוא צריך כדי להבריא. ותדעו לכם, חוזר הרופא למחלקה, תחילת שבוע, ולתדהמתו, אני קורא את זה מהמאמר שלהם, ולתדהמתו החולה מטייל במחלקה ומשוחח בעליצות עם הצוות הרפואי. בודקים אותו, תקשיבו טוב, והגידולים שלו הצטמקו לגודל של כדורי שלג בשמש. לאחר שבוע הוא שוחרר עם בית החולים כשגופו נקי מגידולים. הבנתם? חכו, אל תעצרו את התוכנית עכשיו, כי חכו עד הסוף שנייה, אבל הבן אדם הזה קרא לאיזו תרופה ניסיונית, שעוד לא יודעים בכלל אם היא עובדת, לא עובדת, אמר, חבר'ה, נסו עליי. חבוד, אני קראתי שהיא עובדת, אז היא עובדת. ואכן היא עבדה עליו. יופי. אבל לאחר חודשיים, הוא קורא, החולה הזה, המיסטר רייט הזה, הוא קורא ידיעה בעיתון המקומי, שהתרופה כנראה לא עוזרת לסוג הזה של המחלה. הבנתם? הוא חוזר לרופא שבדק אותו, והוא מוצא שהגידולים שלו חזרו כלא היו, מה שנקרא. והרופא שיער שהציפייה להקלה או להחמרה הן אלה שגרמו לשינויים במצבו של רייט. שמעתם את הדבר הזה? כאילו, מה זה הדבר הזה? הבן אדם חושב שתרופה מסוימת עוזרת לו, הגידולים נעלמים, לא תגיד לי, נפסיק לו הנזלת. גידולים, השם ירחם. רואים את זה במשקע ב-MRI או ב-CTF, מה שעשו לו שם. אין, הגידולים נעלמו. אבל ברגע שהוא חשב, והוא שמע, והוא קרא, תראה כמה מסוכן לקרוא אפילו, שהתרופה לא עוזרת, אז הכל חזר בקדמותו. טוב, בשלב מסוים הוא מגיע לרופא שלו, והרופא אומר לו, אני אומר לך, תקשיב, נתנו לך את התרופה במינון נמוך. אני אתן לך גרסה משופרת שמגיעה בקרוב. לאחר מספר ימים, הרופא מודיע לרייט הזה שהגרסה המשופרת הגיעה. הוא מזריק לו אותה עכשיו. מזריק, לא כדורים, מזריק לו. ולמעשה החומר שבזריקות היה מים מזוקקים פשוט. כלום, תכלס הוא עבד עליו. הרופא עבד עליו. הזריק לו מים מזוקקים, אבל הוא אמר לו שזה הגרסה היותר משופרת של החיסון. סתם. זה הגרסה היותר משופרת לקרביוזן הזה. לאחר מספר ימים, רייט חווה אותו שינוי דרמטי כמו הקרביוזן. מה זאת אומרת? הגידולים נעלמו. שמעתם? הוא הזריק לו מים. חבר'ה, מים הזריק לו. מה זה משנה? אם הוא האמין בזה, תבינו מה הכוח של אמונה גם בשטות, כל שכן במשהו אמיתי, הגידולים שלו נעלמו. אבל בואו נסיים את הסיפור הזה, לצערנו הרב הוא לא מסתיים טוב. במשך חודשיים הבן אדם היה בריא, תפקד באופן מלא. ואז יום אחד, הוא קרא, שוב פעם, שהתרופה נמצאה לא יעילה. וארגון הבריאות האמריקאי הוציא אותה סופית משימוש. הגידולים של אותו רייט חזרו, במלוא עוצמתם, לאחר יומיים הוא נפטר. אימאלה. הבנתם? איפה האמונה שלך? אם אתה מאמין במשהו שהוא יעזור לך, אז בעזרת השם הוא יעזור. ואם אני לוקח את זה כלפי האמונה שלי בבורא עולם, זאת אומרת, אני מחליט רק אתה השם, אין עוד מלבדו, בורא עולם, רק אתה יכול לעזור לנו שם, עם האומיקרון, עם הכל, רק אתה השם. בסדר, עשה השתדלות, אני לא פה נגד השתדלויות. זה מה שיכול לחזק אותנו. טוב, בואו נשאל אתכם שאלה. שני אנשים נוסעים ברכב. שני אנשים נוסעים במונית. שני אנשים נוסעים במונית, הם בדרך לשדה התעופה. כל אחד יש לו טיסה אחרת, זה טס לניו יורק, זה טס ללוס אנג'לס. בדרך הייתה תאונה, והמוני שלהם התעכבה. איחרו את הטיסה בחצי שעה. שניהם הטיסה, 12:30 בלילה, זה טס לניו יורק, זה טס ללוס אנג'לס, הם התעכבו בגלל המונית בחצי שעה. אבל כשמגיעים לשדה התעופה, אז זה שטס ללוס אנג'לס, אמרו לו, תדע לך, הטיסה יצאה בזמן, ולפני 30 דקות. לזה שטס לניו יורק, אמרו לו, תדע לך, הטיסה גם התעכבה ב-25 דקות, ויצא לפני 5 דקות. פספסת אותה רק ב-5 דקות. לפי דעתכם, מי יש לו הגשה יותר עצובה? מי יותר בלשון החוב כמו זה מדופרס? האם זה שפספס את הטיסה ב-30 דקות, או זה שפספס את הטיסה ב-5 דקות? שוב, שניהם פספסו טיסה. המציאות לא השתנתה. שניהם פספסו טיסה. ההבדל היחיד הוא, שניהם גם התעכבו באותה סיבה. שניהם המונית שלהם התעכבה בחצי שעה. אבל כשהם הגיעו לזה התעופה, לאחד נאמר שהטיסה שלו יצאה בזמן, קרי לפני חצי שעה, ולאחד אמר שהטיסה יצאה רק לפני 5 דקות. מי יותר ככה עצוב? יפה. זה שהטיסה שלו הכרה ב-5 דקות, כביכול שהוא פספס אותה ב-5 דקות, הוא הרבה יותר עצוב. אבל למה? למה? מה זה משנה? שניהם פספסו טיסה בחצי שעה. מה זה משנה אם זה 5 דקות? הם פספסו טיסה, תכלס. אלא שימו לב טוב לנקודה. זה שפספס את הטיסה ב-5 דקות, מקננת בליבו הרגשה, בוא נעים רק, הייתי מקדים ב-5 דקות. זאת אומרת, הוא מסתכל על מה יכול היה להיות. וזה הרס לו את המצב רוח. אל תסתכלו על מה שיכול היה להיות. לא הרב, אבל אם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה. אל תהרסו לכם את המצב רוח סתם. הרי שניהם מדברים פה על משהו שכבר היה בעבר, נגמר. הם פספסו את הטיסה, נקודה. שניהם צריכים לקרוא לטיסה חדשה עכשיו, חלס. לא אוהב לך, אם הייתי מקדים ב-5 דקות, אבל לא הקדמת. אז די. למה להוסיף סבל שגם פספסת את הטיסה וגם אתה בדיכאון עכשיו? תבדקו שאתם לא מוסיפים לעצמכם סבל מיותר. ואם אתם רוצים, אז תוסיפו לעצמכם סבל מיותר תיאורטית. מה אני מתכוון? תראו, בספר פלא יועץ, בערך נחמה, הוא כותב כך, ידוע שבכלל מצוות גמילות חסדים הוא תנחומי אבלים. אבל לאו דווקא אבלים, אלא על כל מין צרה שלא תבוא על האדם, מצווה לנחמו. בסדר? זאת אומרת, ניחום אבלים זה לאו דווקא לאבלים, זה לנחם כל בן אדם שקרה לו משהו טרגי, עכשיו הוא בבידוד עם האומיקרון בחדר לבד. אז יש עניין לנחם את הבן אדם, לעודד אותו. אוקיי, איך מנחמים כבוד הרב? אתה יכול להסביר לי? אז אומר הפלא ועץ, ואני מצטט אותו, הוא אומר כך, שאחד מן התנחומים הוא, שלכל צרה יש רעה המנה. ויפה ליועץ, תדע לך, אם אתה רוצה לנחם מישהו או את עצמך, הנה כך קלף, כבכל כך דרך. אחד התנחומים, אני חוזר, הוא שלכל צרה יש רעה המנה. יש לו לתת הודעה, לקל יתברך ולבקש מפניו שיצילהו מי יותר גרוע. ואז מסביר. למשל, אם יקרה לו מקרה חס ושלום לא טוב בממונו, יתנחם וייתן הודעות שלא יראה לו חולי ומחאוב בגופו. אז הנה, דבר ראשון, אם חס ושלום קיבלת מכה בביזנס. עקצו אותך, קרה, לקחו, עשו, לא נעים. אני מסכים אותך, לא נעים. אבל בינינו, אתה רוצה שיקרה משהו חס ושלום בגוף? אתה רוצה עכשיו איזה long covid, הם קוראים לזה? אתה רוצה עכשיו איזה קורונה ארוכת טווח? חס ושלום? אז ברור שעדיף קצת כסף, נו יאללה שילך. יופי, אבל מה קורה אם עכשיו אדם נפגע בגופו? אז הוא אומר, ואם יירה בגופו, ייתן הודעות כי אכן שר מר המוות. ברוך השם, אבל אתה חי. נכון, קצת הגוף זה, אבל אתה חי, אבל כל זמן שהנר דולק, אתה יכול לקיים מצוות. יפה. ואם חס ושלום, ואם מת לא מת, בר מינן, מה תגיד עכשיו? אז הוא אומר, יתנחם, א', על שלא מת מיטה רעה. תחשוב, יש מיטה ויש מיטה. לא צריך לפרט, אבל אתה יודע, יש מצבים שהם יעזור. ויותר מזה אומר שנשאר ממנו משהו, אולי זה רק קודש נשאר ממנו, אולי שאר המשפחה וכדומה וכדומה. הוא אומר, ועל כל מין מקרה, בין בגופו, בין בממונו, בין שמת לא מת, יתנחם וייתן הודעה על שארית הפליטה. תתן הודעה על מה שנשאר. מעבר לזה שאתה יכול כמובן להודות על מה שגם היה, כמו שחזל אומרים על הפסוק, והשם נתן, השם לקח, אבל תדגיש את השם נתן. אז לא משנה מה קורה לבן אדם, תמיד יכול להיות גרוע יותר, יהיה רצון שלא יהיה, אבל תמיד יכול להיות יותר גרוע. ולכן בואו קצת נתעודד, יקירה, נכון שמוכר בלילה, אבל אני לא רוצה שתרדמו לי פה בפרט מי שעל הכביש. ולכן דבר אחד נגיד לכם, תשאירו, תשאירו. כן, בני פרידמן שואר את זה נראה לי. אופ! כולם, כדאי למעלה ולקום. שתיים, שלוש, ו...
יש ימים יפים, הכל רק מחייך, ויש פחות טובים, שלא הכל הולך רע. אם נאמין, נראה את כל הטוב, ואז נשאיר חזק בכל כך. אז תשאירו, תשאירו, אז תריאו, תריאו. שאירו לו שיר חדש, היי תבונג עם בלתי רואה. אז תשאירו, תשאירו, אז תריאו, תריאו. שאירו לו שיר חדש, היי תבונג עם בלתי רואה. נשאר. כולנו ערבים כאן, תמיד ניצר, אנחנו חזקים. יבוא גואל לארץ ישראל, ואז נרקוד, נשיר בקול of all kings, from the bottom of your heart, at the top of your lungs, shiru lo shir chadash, a brand new song, shiru lo shir chadash, everybody sing along, hasta shiru tashiru, hasta riu tariu.
תשאירו, תשאירו. יאללה, חייב לשיר. טוב, אז מה נשאר לנו עכשיו בתוכנית? עוד כמה דברים בקצרה. דבר ראשון, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. הנה מגיע המן. רוצים להגיד כך, חזל, ללמדנו, של האדם להאמין בכל ליבו שכל הצטרכויותיו ופרנסתיו בידי שמיים הם. בסדר? הכל מגיע מהשמיים, ולמה זה ממטיר לכם לחם מן השמיים? למה אי אפשר זה יצמיח מן האדמה? למה אי אפשר שלא יודע מה? כי כמו שהגשם עכשיו שוטף את מדינת ארצנו הקטנטונת, ואף אחד לא יכול לא יודע, שירד יותר גשם או פחות גשם, מה שנקצב יורד, הבנתם? יופי. אז כמו שהגשם אי אפשר לשלוט עליו, אתה יכול רק, אתה יודע, להסתדר עם מה שיש, כך גם פרנסה של הבן אדם. מה שיורד, יורד. ולהגיד תודה בצד השם. ולכן חזל אומרים בתנחומה, בפרשה שלנו, במדרש, כל מי שיש לו מאכל היום, ואומר מה אוכל מחר, הרי זה מקטני אמונה. תחשבו איזה קטע, אין לך במקרר שום דבר. יש לך רק להיום. אין לך בארונות, אין לך במזווה, אין לך כלום. יש לך כן להיום. מי לא יגיד, מה אני אוכל מחר? נכון? מה, מישהו חי פה מהרגע לרגע, מה שנקרא? למה זה קטני אמונה? סליחה, למה אתה מה שנקרא את הנמונה? אני דואג לעתיד. אני רוצה לחשוב כמה צעדים קדימה, אדוני. אלא, לא אמרתי שלא תדאג קדימה. שתכין את עצמך. אבל מי שייתן לך חיים מחר, ייתן לך גם בזר השם גם פרנסה. מה יותר קשה, לתת חיים לבן אדם או פרנסה לבן אדם? ברור שחיים. לתת חיים לבן אדם, או-הו-הו-הו. פרנסה, גם בעלי חיים מתפרנסים. אז מי שייתן לך חיים, הוא ייתן לך פרנסה. אבל זו ההתחזקות שלנו צריכה להיות, כי לפעמים יש באמת עליות וירידות, וכל דברים מפחידים, ופה מחתן את הילדים, ופה חובות משם, וחובות מכאן, ומה יהיה, ואיך נסתדר. אז לזכור פשוט מאוד דבר אחד, שלא משנה מה יהיה, אנחנו נחכה לסוף, ובסוף נדע שהכל לטובה. בסוף נדע שהכל, הכל, 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 הכל לטובה. כידוע שהיה פעם איזה מלך אחד שיצא למסע צייד עם העוזר היהודי שלו. והשר היהודי שהיה מתלווה למלך לכל מקום, בשלב מסוים המלך אומר לו, אוקיי, שר יקר, הכן לי בבקשה את הרובה צייד שלי. היהודי מכין את רובה הצייד, בתוך כדי שהוא טוען את הנשק, נפלט כדור והוריד את אגודלו של המלך. איי, 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 יפה. המלך צעבח מכאבים וכעס מאוד על השר היהודי. אמר לו, תראה מה עשית לי! אמר לו, השר, המלך, הכל לטובה בעזרת השם. אתה עוד לא רואה כרגע, אבל אני מחזה לטובה. מה הייתם עושים אם אומרים לכם כזה דבר? אין מה, הכל לטובה, בוא נראה אותך גם איזה אגודה לך, נראה אותך אומר את זה גם שזה טובה. אז המלך כמובן התעצבן וזרק את השר היהודי לבור הכלא. השר לא התבלבל, ואמר למלך, המלך, אתה תראה עוד יום אחד שהכל לטובה. לימים החלים המלך, ויצא שוב למסע צייד, אך הפעם יצא לבדו. לא רוצה טובות, לא משר כזה, לא משר כזה, אני הולך לבד. ובדרך, הוא נתפס על ידי שבט קניבלים, שהחליטו לעשות אותו ברבקיו על העץ. ברבקוץ, דיגי דיגי דיקוץ. אתם לא מכירים את זה, אבל לא משנה. הנקודה העיקרית היה פעם ברבאבא, וזה הרעיון. החליטו לעשות את השר הזה, את המלך הזה על האש. מגיע הצ'יף, ראש שבט הקניבלים, לבדוק את הסחורה של הבשר. בואו נראה את השמנמן הזה, האם הוא ככה דשן או לא, הוא עובר ככה, סורק את המלך היטב, עד שהוא מגיע ליד שלו, ורואה, מה זה? אין לו אגודל. היך, היך! זה בעל מום, היך, לא חלקי דברים, זירקו, זירקו! וזרקו את המלך חזרה ליער, לא אוכלים בעלי מומים, איזה גועל לב שבא לי להקיא, בלי אגודל. אתה מבין, הקניבלים? טוב. בקיצור, המלך קפץ וצהל משמחה, כי חייו ניצלו. והוא הבין שמה שהשר היהודי אמר לו אז שהכל לטובה, ברגעים אלה מתממש מול עיניו. הוא החליט שהוא הולך להוציא כמובן את השר מהכלא ולבקש את סליחתו. הוא עושה דרכו לעבר הכלא, מגיע לשר, פותח את הדלת של התא שלו, נכנס פנימה ומחבק אותו. אמר לו, תקשיב, אתה במודע או לא במודע, הצלת את החיים שלי. מחילה, אומר לו המלך, מחילה. מחילה שהכנסת לך לכלא, מחילה שלא האמנתי לך שבאמת הכל, אבל הכל, 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 לטובה. אמר לו השר, אני אמרתי לך, כבוד המלך, את תדע לך, לא משנה מה שאלוקים עושה לבן אדם, עליות וירידות, כאלה ואחרי, הכל לטובה. אמר לו המלך, מחילה מכבוד השר. זה שאכן הלך לי האגודל, אני נוכחתי לדעת שאכן זה היה לטובה. הראיה שניצלתי משבט הקניבלים. אבל אתה, כבוד השר, היית פה בכלא. מה זה לטובה? אתה יכול להסביר לי? אמר לו השר, אופה, כבוד המלך, איזה שאלה לפנים. אז תקשיב, אומר לו, זה נכון שלכאורה אתה לא רואה מה לטובה, אבל בוא איננו עכשיו, אם אני לא הייתי בכלא, היית לוקח אותי למסע הזה, נכון? אז אותך הקניבלים לא היו אוכלים, למה? כי אין לך אגודל.
אבל מה הייתי?
יפה, אז אתה רואה את זה שהייתי בכלא, אומר, זה לטובה. וזה מה שצריך לחזק כל אחד מאיתנו, יקירה לסיכום תוכניתנו להיום, שכל מה שאלוקים עושה זה רק לטובה, וזה נקרא פירוש האירועים שאנחנו בעצם מתמודדים איתם. ואם אתם רוצים ללמוד בדיוק כיצד עושים את זה, איך באמת לומדים להשתלט על המחשבות שלנו, נקרא לזה ככה, ולא לתת להם להתעלל בנו, ולאיים עלינו, ולהפחיד אותנו, ולצייר כל מיני ציורים גרנדיוזיים וקטסטרופליים, צריך פשוט ללמוד. ואחת השיטות שאפשר ללמוד, זה באמת שיטת ה-CBT, ששיטה מאוד פשוטה ליישום, קלה מאוד להבנה, ובעצם לא צריך ללמוד המון זמן כדי ליישם אותה, אפשר ללמוד ממש מספר שעות בודדות, להבין את הרעיון, ומפה הווה ניישמנה, ניישם את זה בבית. אז מי שרוצה, כרגע אומר רוצה, מכיוון שזה גם לגברים אמנם בהפרדה מלאה, אבל המקומות של הגברים כמדומני שמלאים כבר. אז מי שרוצה להצטרף לסדנה ביום שני, יום שני הקרוב, וזה רק שם לפני גל האומיקרון ששוטף את ארצנו, לחטוף מה שאפשר, אם שלא יהיה איזה סגרים חס ושלום, אז מי שרוצה, זה סדנת ערב בפתח תקווה, כאשר אני מעביר כמובן את כל הסדנה, בעזרת השם וישועתו. מי שרוצה פרטים על הסדנה, רשמו טלפון אחד, אפשר בהודעות וואטסאפ או טלפונים רגילים, רשמו את הטלפון, ואתם יכולים לשמור את הטלפון הזה, כי כל יום שני, בלי נדר בזל השם, אנחנו עושים איזושהי סדנה אחרת. כאילו מה לי שבוע הבא אחרי זה, זה ביטחון וערך עצמי, אבל בקיצור, לא משנה, תרשמו את הטלפון, תבררו, אז כך, מספר הטלפון לבירורי הסדנה ביום שני. 053-436-1311. אני חוזר שוב, סדנת יום שני, סדנת ערב של 6 שעות אקדמיות, קוראים לזה. עם כיבוד קל כמובן, ופינת קפה, במקום מאוד חמוד ומיוחד, ששם אנחנו מעבירים את הסדנאות שלנו. אז מי שרוצה פרטים, 053-436. איפה הייתי? 053 אמרתי, 436-1311. זהו. ועד כאן לתוכניתנו ליום הזה. זהו, עשו בזהירות, מי שבדרכים כרגע, גשם, קצת להעט, עיניים על הכביש, לא בפלאפון, לא בשום מקום אחר, גם לא ברדיו, עיניים על הכביש. ומי שבבית, תשמרו אחד על השני, לא להידבק עכשיו, ואו שכבר נדבקתם, יאללה זה, ונעבור את זה, ונתחיל דף חדש, ויהיה רצון שזה הכל מאחורינו. ונזכור שעם ישראל לנצח, בסדר? זה הקדמה לשיר. אני רוצה להודות, להודות מקרב לב, לאורי כהן, הטכנאי המסור שלנו. תחשבו, 2 בלילה עוד מעט, אנשים פה עובדים ברדיו, לא הולכים לביתיהם לנוח ולישון, אלא יושבים כדי להעביר לכם את המיטב ואת המרב. אז יש לנו כולנו הכרת הטוב, באמת, למנהל התוכניות, בצלאל כאן, מנכ"ל הרדיו, הרב אבי רוזן היקר, שבאמת גם השבוע חגגנו שנה. שנה לתוכנית אשראי עמית בווידאו, ו4 שנים אימא לתוכנית ברדיו. בסדר? אז הם באמת עשו לי מחווה מאוד יפה בטלוויזיה, שם ברדיו, ובווידאו, ומאוד התרגשנו. אני מודה, אני קצת התרגשתי מאוד אפילו. אז תודה. תודה רבה לכל המשתתפים, מאזינים וכדומה. תודה רבה לכם. שוב, תודה לאורי כהן, הטכנאי. ולנצח, יוני זי, בבקשה. לילה טוב, שבת, שלום.
עברו
אלפי שנים ועדיין מנסים לחשוב ולהבין איך זה יכול להיות שעם קטן אחד אשר יושב בדד עוד חי ולא עבד מי יגלה את הסוד
אוי אוי
גדול עליו נודה בקור למלך העולם כי לא אחד בלבד עלינו כבר עמד אבל השם אחד מצילנו מידם
אוי אוי אוי
כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.